שמשמרו בחייו, כן? שם יאריך עמה בטוב שנותיו בנעימים. משה אמת ותורתו אמת. זכות אליהו הנביא יגן עליך. טוב, אם יהיה זמן, אני אספר לכם מה היה לי היום בבוקר בברית, אבל לא עכשיו, לא נתחיל בסיפור. יש סיפורים יותר מעניינים עכשיו. טוב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. גם הורדתם במשכורת, וגם אתה רוצה שאני אשיר? אתה מבין? טוב, זה בהומור. טוב. רבותיי, בעזרת השם, אם אנחנו נרצה, תדעו לכם לדבר על העניין הזה של הירושה, אני לא אגזים. שנה שלמה, אני לא יודע אם אני אגמור גם. אבל, טוב, אז אחרי השיעור נדר. אבל אי אפשר להיפטר בבלו כלום. השיעור הזה אנחנו גם כן נדבר כמו שדיברנו. אנחנו נעשה גם שבוע הבא. בלי נדר נעשה רק כמה שיעורים, אבל כוללים הרבה פרטים. והיום בעזרת השם הסוגיה שאנחנו הולכים לדבר עליה, האמת, שהיא באמת מרתקת, כי הרבה אנשים פשוט לא מצאו ידיים ורגליים בבית המדרש בשאלה שאנחנו הולכים לדבר עליה היום. היום אם ירצה השם הסוגיה שאנחנו הולכים ללמוד, זה האם יש מצווה על האב להוריש נכסים לבניו. האם יש עניין שאתה תוריש ממון או קרקעות או מטלטלין או לא, אין כזאת מצווה. היום אני יש לי סדרה של כמה שיעורים כאלה מעניינים בסייעת הדשמה שכתבתי אותם בעבר, כל מיני דברים שאנשים אומרים שהם מצוות, ופשוט אין להם שום זכר למצווה בתורה. אפשר ללמוד סתום מן המפורש בכל מיני דברים, כמו למשל מצוות מחזיר גרושתו. אני לא דיברתי איתכם על זה. האנשים אומרים שיש כזאת מצווה, בכל תרי"ג מצוות אין כזאת מצווה להחזיר גרושתו. יש בחינוך משמעות שיש בזה עניין, אבל אין בזה מצווה, ודאי לא מהתורה, אין מצווה מפורשת שמדברת להחזיר גרושה. אותו דבר גם פה, האם זה שאנחנו מדברים עכשיו על מצוות הירושה, האם יש מצווה להוריש נכסים לבניו? זה השאלה הראשונה. השאלה השנייה, רבותיי, אם נאמר שיש מצווה להוריש, האם יש שיעור למצוות הירושה? יש שיעור כמה להוריש? האם בארבעה זוזים שאדם משאיר לבנו, אומר לו, זה לך ירושה, והשאר, אדם רוצה לתרום את הכל לבית המדרש, רוצה לתרום את זה לעמלי תורה, האם הוא רשאי לתרום את כספו? ולכאורה, אם נאמר שמצוות ירושה היא מצווה, אז אולי הוא מבטל את המצווה, או לא? כל מתי זה נקרא שאדם מבטל מצוות ירושה אם נאמר שיש במצווה, דווקא אם הוא נתן את כל נכסיו. אבל אם נשאיר ארבעה זוזים כמו שכתוב בגאונים, כמו שכתוב האיתור, כמו שכותב הרשבץ בתשובה בחלק ג' ועוד, אז ייתכן שגם בארבעה זוזים בלבד שאדם השאיר, בזה הוא גם מקיים מצוות ירושה. אז קודם כל צריך להעמיק חקר בנושא הזה, ויש לנו בזה ראיות מפורשות גם בבבלי וגם בירושלמי וגם במדרשים, לראות בסוגיה הזו של מצוות ירושה, האם יש מצווה להוריש. ואם נאמר שיש מצווה להוריש, עלינו לדעת כמה השיעור של הירושה שאדם צריך להוריש לבניו. אז לפני שאנחנו בעזרת השם נעמיק חקר בסוגיה, וזה הסוגיה היפה מאוד שאנחנו הולכים ללמוד, והלוואי ואנחנו נצליח ללמוד את כל הסוגיה ולהקיף אותה היום בשיעור, כי יש הרבה חומר בסוגיה הזו, הרבה פירושים, הרבה מטעמים, הרבה דברים נפלאים התורה שלנו מביאה. אז לכן, לפני כן אני רוצה להדגיש מה הטעם של מצוות ירושה. למה רבותינו אמרו שאדם ינחיל ירושה לבניו? אז החינוך כותב במצוות דיני נחלות, במצוות תו, משורשי המצווה, מה הטעם שיש מצווה להוריש את הנכסים? תכף אנחנו נלמד שלא הכוונה באמת שיש מצווה להוריש נכסים ולהשאיר כסף, אלא הכוונה היא שאם נשאר לך כסף, אז יש עליך מצווה כשאתה אומר לשון, כשאתה מוריש בלשון ירושה ולא בלשון מתנה. שימו לב, אנחנו נשתמש בזה בהמשך. יש הבדל בין אדם שנותן מתנה לבין ירושה. אדם שנותן מתנה, מתנה יכולה להיות מחיים. אבל ירושה היא לא יכולה להיות מחיים, כי ירושה היא אך ורק אחרי מיטה, וככה תוספות כותבים מפורש במסכת גיטין בדף י' ועוד. זאת אומרת, ירושה זה רק אחרי מיטה. התורה באה ואמרה שאם יש לך נכסים ואתה מוריש אותם, אז אתה צריך להוריש אותם כדיני התורה. אל תיקח לך דיני ירושות שהם לא לפי התורה ולא לפי דברי חכמים, אלא תלך בדיני ירושה כסדר הנחלות. בהתחלה אתה מוריש את זה לבן, אין לך בן, אתה מוריש את זה לבת, וכן על זה הדרך, כמו שמובא בגמרא במסכת בבא בתרא, כמו שהביא הרמב״ם בפרק א' בהלכות נחלות, וכן על זה הדרך. זאת אומרת, אומר החינוך, יש לנו מצווה להוריש, פירושו של דבר, להוריש הכוונה, כאשר אתה רוצה להוריש את הנכסים, יש לך מצווה מהתורה להוריש את זה כסדר התורה, כסדר דיני ירושה שבכתב. באה התורה ואמרה לך מי קודם למי, וכאשר אתה רוצה להוריש ואתה מקיים את סדר הירושה לפי דיני התורה, הרי בזה זה נקרא שאתה קיימת מצווה של תורה. נמשיל משל למה הדבר דומה. התז כותב בתחילת יורד היה בסימן א', כשאנחנו לומדים את מצוות שחיטה, למשל דוגמה, יש הרבה דוגמאות לזה, אחד הדוגמאות זה מצוות שחיטה. יש פה עכשיו אוף, וכי יש עליי מצווה חיובית לקחת סכין ולשחוט את האוף הזו? לא. הרי אני מברך השם כי דשנו מצוותיו וציוונו על השחיטה. פירושו של דבר, אומר התז, שהשחיטה היא מתירה לי לאכול. אם אני רוצה לאכול את העוף, אז ממילא רובצת עליי החובה והמצווה לבוא ולשחוט. אבל לא שיש לי מצווה בקום ועשה, שכל בהמה שאני רואה אותה, או אם אני עכשיו צמחי ולא אוכל בכלל בשר ועוף, אין לי עליי איזה מצווה לבוא ולקחת את הסכין ולשחוט. אותו דבר פה, על אותו משקל. מצוות ירושה, אין לי מצווה לכאורה, תכף נראה שזה לא פשוט בכלל, אבל ככה מובא בחינוך, שאין מצווה לאדם לבוא ולהוריש, להשאיר סכום של כסף לצאצאים שלו, אלא אם נשאר לך כסף ואתה רוצה להוריש, אז תוריש כדיני התורה. למה התורה אמרה שמצוות ירושה, בדיני נחלות, כשאתה מוריש, תוריש את זה לילדים שלך? רבותיי, יש הרבה שאלות. אני יודע שבוער לכם, זו סוגיה באמת משעשעת, זו סוגיה שהיא הלכה, בפרט דברים שבממון שנפשו של אדם מחמד דתן, לכל אחד ואחד יעלו כאן קושיות, יעלו ברורים, יעלו כל מיני סיפורים, כל מיני סיטואציות, אם זה בביתו, אם זה במשפחתו. תשמרו את זה, תשמרו את זה קצת בבטן, נדבר על זה בעזרת השם. אם לא בשיעור הזה, בשיעור הבא, בשיעור שאחרי, בעזרת השם הולכת להיות סדרה מאוד יפה בנושא הזה של הירושות. אז אם כן, בעזרת השם, אז אם כן, בא החינוך וכותב, מה הטעם שכאשר האבא מת, ישר אוטומט, הנכסים עוברים בירושה לבנו, גם כאשר האב לא כתב צוואה? מה הסיבה שככה התורה עשתה? אומר החינוך, לפני שנראה את לשונו, נגיד אותו בעל פה, אומר החינוך, באמת של זה, הקדוש ברוך הוא טוב לכל. והיות והוא טוב, מדרך הטוב להטיב, והקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע טובה על כל בן אדם בעולם. והיות והקדוש ברוך הוא חפץ בטובה של האדם, ממילא כאשר הוא מוליד ויוצר את האדם, הרי שלושה שותפים באדם כלשון הגמרא בקידושין בדף למד ונידה דף למד א', אז כאשר הקדוש ברוך הוא שותף במעשה בריאת האדם ביצירתו, הוא חפץ גם כן כשהוא בא לעולם להביא איתו ברכה. וזה דברי הגמרא בנידה בסוף פרק המפלת בדף למד א', זכר בא לעולם כיכרו בידו, כיכרו אמו. כאשר נולד לך ילד לעולם, אל תדאג מאיפה הקדוש ברוך הוא יסדר לך. בורא עולם יסדר לך שפע כפול שפע ויהיה לך שפע גדול. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא איתו גם כן את המזונות. וזה גמרא מפורשת בפרק כמה לתענית, מן דייב חיי יייב מזונה. מי שנותן חיים, הוא גם נותן לך את המזונות. ממילא, אם האדם הראשון לא היה חוטא, אומר החינוך, הרי האדם היה חי לעולם ולא היה את הגזרה של המוות בעולם. לא היה כי מאפר באת ולאפר תשוב. ככה דעת רוב הראשונים. אומר החינוך, אילו אדם הראשון לא היה חוטה, הרי האדם איך שנולד, עם כל המרגליות שהקדוש ברוך הוא מביא לו, וכל השפע שהקדוש ברוך הוא משך עם אותו אדם, אם הוא נולד במזל של שפע, תעיינו במסכת תענית בדף כ"ה עמוד א', אבל על כל פנים, כל בן אדם הוא נולד עם מזל של איזה משהו שיהיה לו, אומר החינוך, הרי האדם היה ממשיך כל הזמן הטובה הייתה רודפת אותו. ואני אומר, פלא, החינוך לא הזכיר, אבל ודאי שהוא בנה את זה יסודו על דברי הגמרא במסכת סנהדרין ונתת עמוד ב'. אם אדם לא היה חוטא, היה מצוי לו נחש אחד שולח אותו לצפון, נחש אחד שולח אותו לדרום, וכל אחד היה מביא לו מרגליות, והם היו השמשים שלו. זאת אומרת, כאשר האדם חטא, הוא פספס את כל השפע שלו. ממילא אומר החינוך, היות והבן של האדם הוא חלק ממנו, הוא חלק מהעצמיות שלו, וככה מפורש בירושלמי במסכת בבא בתרא בפרק ח' הלכה ו', אנחנו עוד נעמוד בדברי הירושלמי בעזרת השם בהמשך השיעור, שבן הוא העצם של אבא שלו, והיות והוא העצמות של אביו, כאשר האב מת, למה הוא מת? בגלל חטא אדם הראשון. אבל כאשר הוא מת, יש שפע שהקדוש ברוך הוא קבע אותו. אז אוטומטית, איפה השפע הזה עובר? ישר זה עובר בירושה, לבן שלו. יפה החינוך הזה, בואו תראו את לשונו. משורשי המצווה, כדי שידע האדם ויתבונן, כי העולם ביד אדון משגיח על כל בריאותיו. מה אתה חושב? שבורא העולם הביא אותך לעולם והוא לא יסדר לך ממון? ולא יסדך עבודה, ולא יסדך פרנסה, אני תמיד בזה מפרש את דברי הגמרא במסכת שבת, בדף קוף נון א' עמוד ב', אמר רב יוסף נקטינן, צובה מדרבנן למיענה, מה הכוונה? מלבד פשוטו שהגמרא אומרת שתלמיד חכם הוא לא נהיה עני, וכי חסר לנו תלמידי חכמים שאין להם, אין להם מה לאכול? בר מינן, הפשט הוא, שצובה מדרבנן יש לו כל כך אמונה, תלמיד חכם הוא חי את האמונה, הוא חי את ה... הוא בטובו מחדש בכל יום תמיד, את הנותן להם לכל בשר, כל יום, כמו שרשי כותב בפסחים קופת ח' עמוד א', שכל יום הקדוש ברוך הוא, שהבקי לעולם חסדו בכל ה-26, הכי הכי חשוב מכולם, זה הנותן להם לכל בשר, שהקדוש ברוך הוא משגיח, וזן כל בריאה ובריאה, הזוהר כותב בפרשת בשלח בדף סמך ב' עמוד א', שאפילו אדם לא ישאיר אוכל מהיום למחורת, עד כדי כך. ויש לי הרבה בעזרת השם מה להאריך בסוגיה הזו, בשיטת הזוהר הקדוש. בכל אופן, אומר החינוך, שידע האדם להתבונן כי העולם ביד אדון משגיח על כל בריאותיו. אז אני פירשתי בסייעת הדשמיא, שיות והתלמיד חכם, הוא יש לו אמונה בהשגחת השם יתברך, ממילא הוא לא מענה. מה זה הוא לא מענה? לא שבאמת הוא לא עני, אלא הכוונה הנפש שלו לא ענייה, כי הוא מסתפק במועט, במה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, הוא יודע שזה מושגח מהקדוש ברוך הוא, ויות והוא מושגח, ממילא הוא לא מענה, הוא לא נכלל בתורת עני, על דרך דברי הגמרא בנדרים הם א', אין עני אלא בדעת, ועניות עניות התורה, כמו מבואר בקידושין ועוד. אומר החינוך, וברצונו וחפצו הטוב, זוכה כל אחד ואחד מבני העולם בחלק הנכסים שהוא משיג בעולמו. ומתנתו ברוך הוא, המתנה שהקדוש ברוך הוא נותן, מבורכת שתימשך לעולם לאיש, לאשר יתננה לו. אם לא כי מחטא הקדמוני, מי זה הקדמוני? אדם הראשון. נכנסה מיטה בעולם. ולכן מקבל המתנה, בסוף צריך לעזוב את העולם ולהגיד ביי ביי לעולם הזה. ומפני סילוק גופו, של מי? של מקבל המתנה, אינו בדין להיות הפסק למתנת האל המבורכת. הקדוש ברוך הוא כשברא אותך, ברא אותך והביא לך ברכה. אין מן הדין אם אתה הולך ועוזב את העולם, זה לא מן הדין שהקדוש ברוך הוא יפסיק את הברכה. כי הקדוש ברוך הוא המשכת הברכה בעולם, ואם הוא המשכת ברכה בעולם על כורכך שיש דין של נחלה, ואולי לכן קוראים לזה נחלה, מלשון נחל, כמו נחל שהוא שוטף, נחל שהוא זורם, נחל שהוא מפקה, נחל שהוא מבורך, נחל שהמים נשפחים אליו,
אבל תתפשט מאליה בגוף המשתלשל ממנו שזהו בנו או ביתו. כשאין לו בן, אז הבת שלו יורשת. ואם הוא המקבל הראשון בעוונו ימות, ובנים לא יהיו לו, שלא היו לו ילדים. ולמה לא היו לו? כי ככה השם הקדוש ברוך הוא רצה. תראו בגמרא במסכת בבא בתרא, גם בדף קט"ז עמוד א', שם הגמרא גם כן עומדת על העניין הזה, למה פעמים בעקבות החטאים של האדם, הקדוש ברוך הוא בר מינן לא נותן לו בנים. ראויה, הנה לפני כמה ימים בא אליי בן אדם אחרי הברית, פוחה בדמעות. בדמעות אני אומר לכם, אמר לי אפשר תחב בצד? הוא אומר שבדקו לו את הכל כבר, הוא כבר נשוי כמה שנים, הוא אומר בדקו לו, הוא אומר כבוד הרב, זה מים באלמה, אין בו שום עיות. אתם יודעים, יש כאלה, יש להם 3%, 4%, עוד איך אומרים, אתה יודע מה עוד יש לך, אבל כשאין לך כלום בר מינן, לא, אתם יודעים איזה צער זה? בר מינן. והאישה, מה רוצה? חיים באהבה, אבל אומרת, שמה, אם יהיה ילדים, היא רוצה מרה לקבורה, חוטרה, היא רוצה מרה בחוטרה, כלשון הגמרא בכתובות. זה לא פשוט. אומר רבנו החינוך, ראויה ברכת השם שתשוב אל הקרוב אליו. זה שחי, הוא יקבל. כי זאת הברכה שזכה בזה, המקבל הראשון מאת השם, או זכותו גרמה לו, או זכות אבותיו, או עם הקרובים לו יותר, למד כישרון המעשה שזכה עם מול הנכסים. ולכן, בהסתלק הוא וזרעו מהן בחטאו. כלומר, ברגע שהאדם נפטר ועוזב את העולם והשאיר את נכסיו, ראויים הקרובים שסייעו אותו לזכות להיות קודמים בהן לכל אדם. זה מדהים דברי החינוך בשורש טעם המצווה. מה הטעם שאוטומט ברגע שאדם מת מן העולם, ישר הבן שלו יורש אותו. אתה יודע למה הבן שלו יורש אותו? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה להפסיק את הברכה מהאדם הזה. אז איך הברכה? אבל האדם מת. אז ברגע שהבן שלו יורש אותו, זה נקרא המשכת הברכה בעולם. תזכרו טוב את הטעם הזה של החינוך, מלבד שיש בו חיזוק גדול באמונה, מלבד שהוא רעיון נכבד מאוד, בזה אנחנו נפרש עוד פירוש על פי דברי החינוך, אנחנו נפרש בעזרת השם בהמשך עוד ביאור בדברי הירושלמי. אז אם כן, עד כאן רבותיי ראינו את החלק הראשון, מה הטעם של מצוות דיני נחלות. האם באמת יש מצווה לאדם להוריש ממון, נכסים, קרקעות, מטלטלים לבניו או לא? ברמב״ם כתוב בספר המצוות הקצר, בעשים, בעשה רש ממחת, הוא כותב כך, שהמצווה שכתוב בתורה בדיני נחלות, כמו שכתוב, איש כי ימות, נכון? והוא בן אין לו, ועברתם את נחלתו לביתו, וכולי, והייתה לבני ישראל לחוקת משפט כאשר ציווה השם את משה. לפי הרמב״ם, המצוות ירושה היא לא מצווה על האב להוריש ממון לבניו. לפי הרמב״ם בספר המצוות, המצווה היא על בית דין. כאשר בא אליהם דין של ירושה, אז הם צריכים לדון אותו כדת וכהלכה, כדיני התורה של דיני ירושה, שבן קודם לבת. ואם אין בן, אז בת יורשת. ואז כל סדר הנחלות שכתובות בתורה. כך הוא אומר, שמצוות ירושה, היינו לבית דין יש מצווה לדון בדיני ירושה ונחלה כדיני התורה. אז אם בית דין הם פוסקים שלא כדין תורה, על פי מה? בא מוריש וכתב צוואה, והוא כותב, אני מוריש את הנכסים לפלוני אלמוני. עכשיו, פלוני אלמוני הזה הוא לא בנו, לא בן בנו, הוא בכלל לא בן היורשים. ובית דין מטפלים בצוואה שלו, בצוואת הירושה, להוציא את הממון של היורשים ולהביא אותם לאותם האנשים שהוא כתב להם את זה, לא בתורת מתנה, אלא בתורת ירושה, כי אם זה בתורת מתנה, הכותב לנכסיו, הכותב נכסיו לאחר, מה שעשה, עשוי. ככה כתוב בגמרא במסכת בבא בתרא בדף קוף למד ג' עמוד ב'. ככה נפסק להלכה בחושן משפט בסימן רש פ' ב' סעיף א'. אז אם כן, במקום שהאב בא וכתב צוואה שבצוואה הוא מוריש את הנכסים שלו למישהו אחר, שהוא לא מהצאצאים שלו, ובדין באים ומטפלים בצוואה שלו, להוציא את הממון על פי דבריו, ולא כדין תורה, אז בדין עוברים על מבטלים מצוות עשה מדאורייתא, של דיני נחלות, של דיני ירושה. ככה לפי הרמב״ם בספר המצוות, איך שהחינוך לומד אותו. אבל החינוך חולק עליו. החינוך אומר, אתה הרמב״ם אומר שהמוריש עצמו, המוריש עצמו שציווה לחלק את נכסיו שלו כדין תורה, לא מבטל מצווה, אלא מי מבטל מצווה? הבדין. הבדין שעושים על פי צוואתו. אומר החינוך, איך יכול להיות שהתורה תבוא ותאמר שבדין שהולכים לפי הצוואה שאתה כתבת, המוריש, הם יעברו את ההלכה ולא זה המוריש בעצמו. אומר החינוך, במצוות תו, המוריש עצמו, כשהוא מחלק את הנכסים שלו, שלו כדין תורה, אפילו אם הוא אומר בלשון ירושה, אדם שאומר בלשון ירושה, אין בדבריו כלום. זו משנה מפורשת וגם גמרא במסכת בבא בתרא בדף קכ"ו עמוד ב', ככה מפורש גם בדף קל"ד ועוד. אף על פי שאין בדבריו כלום, כלומר, מה זה משנה שאתה אמרת שאתה ראובן, אתה מוריש את זה לשכן שלך, בגלל שהוא הביא לך כל צהריים ארוחת צהריים. כשאתה אומר את זה בלשון ירושה, זה לא מועיל שום דבר. יש הפוסקים דנים במקום שהבת גידלה את ההורים שלה, כן? והיא לא טבעה שום דבר מהאחים שלה. ואז אחרי 120 של ההורים שלה, היא אומרת, שמה, ההורים היו אצלי במשך כך וכך שנים. אני טיפלתי בהם, אני הייתי המטב שלהם, הייתי המטבית שלהם, נתתי להם הכל. מה שלא ביקשתי מכם כלום, כי התביישתי לבקש. אבל באמת בדעתי היה שאחרי 120 אני אטבע ממכם עובר, עובר, עובר על כל אותם השנים. כן? יש גם כאלה. אז הפוסקים אומרים שהיא כן מקבלת. טוב, אבל זה מדבר בעזרת שם פעם אחרת. בכל אופן כתוב בחינוך שהמוריש עצמו, אם הוא מחלק את הנכסים שלו, שלא כדין תורה, הוא עצמו מבטל מצוות עשה של ירושה. אומר למה? אומר החינוך, כי אתה עובר על הוראת מלך. בלשון החינוך, הרמנא דמלכא. יש לך כאן הרמנא דמלכא, הקדוש ברוך הוא בא ואמר לך איך דיני ירושה. ברגע שאתה בעצמך לוקח ומעביר את זה למקום אחר, אתה בעצמך מבטל את המצווה. אז לפי הרמב״ם, איך שהחינוך לומד בדברי הרמב״ם, אין מצווה על המוריש עצמו, אלא יש מצווה לבדין, לפסוק בדיני ירושה כדין תורה, אבל אם המוריש עצמו מוריש את זה שלא כדין תורה, הוא לא מבטל את המצווה. לפי החינוך, גם המוריש עצמו, לא דווקא בדין, אלא המוריש עצמו, גם כן הוא מבטל. אבל המנחת חינוך כותב, באות זין פה במקום, שדווקא כאשר הוא מעביר את כל הירושה, אז זה נקרא שהוא מבטל מצווה, מצוות ירושה. אבל אם הוא חלק ממקצת הנכסים, הוא משאיר לילדים שלו. הביא להם 4 דינרים, השאיר להם. שער הכסף, לקח, תרם את זה לאיזה ישיבה, תרם את זה לאיזה מקום, אומר המנחת חינוך, בכזה מקום, הוא לא מבטל מצוות ירושה. מה להלכה? אנחנו נראה בעזרת השם. עוד דבר, לפני שנגיע לראיות מהתלמוד, עוד ראיה, עוד דבר יפה שהחינוך עומד עליו, כמה היופי שיש לנו בתורה שלא כמו אומות העולם. יש חלק מחכמי אומות העולם שטוענים במצוות ירושה, שאם עכשיו האב רואה שזה, איך אומרים, נגיד, החודשים האחרונים לימי חייו, בר מינן. הוא עכשיו מחליט לבוא לתרום את הכסף שלו לפועל חיפה או לפועל תל אביב. מקווה שאין פה איזה אוהדים של איזה קבוצה שלא תיכעסו עליי, כן? לא משנה, או לאיזה, לא יודע למי. בקיצור, אדם שרוצה לבוא ולקחת את כספו בשנה האחרונה לחייו ולתת אותו למקום אחר, לפי חכמי אומות העולם, הוא לא יכול לתת אותם. כן? למה? אף על פי שאתה חי, הסברה שלהם אומרת, הסברה העקומה שלהם, היות ויש לך בן, אם יש לו בן, הבן יורש, והירושה, נכון הוא מקבל אותה רק אחרי המיטה, רק אחרי המוות. אבל הזכות בממון של האבא היא אפילו מהאם. והיות והזכות של הבן היא בממון של האב אפילו מהאם, ממי האב לא יכול לעשות בזה מה שהוא רוצה. אומר אחינו, תראה כמה עקומה, כמה הסברה הזו ממש ממש לא ישרה. אלא התורה שאנחנו לומדים אותה היא תורה מפיה אנחנו חיים. למה? כי לפי דעת התורה אין דין ירושה חל אלא רק אחרי המוות. וכל עת שאדם הוא חי, מה שיש לו, כספו שלו הוא. ואם זה כספו שלו, הוא יכול לעשות בכסף שלו מה שהוא רוצה. אתה יכול לבוא לאסור את ידיו ולהגיד לו, אדוני, זה לא כספך? זה שייך לבן שלך? התורה לא תבגוד באדם. והסברה של התורה היא הסברה האמיתית, היא הנכונה, אומר החינוך. שכאשר יש לך ממון, אי אפשר לבוא ולקפות אותך, להגיד לך, תשמע, הכסף הזה הוא לא שלך, זה שייך לבן שלך, זה שייך לפלוני אלמוני. מאיפה זה שייך לו? למה מה קרה שזה שלו? אין לו שום, מאיפה זה יהיה שלו? ולכן, אם האב רוצה לבוא ולתת את כל נכסיו אפילו לצדקה, מצד הדין, הרשות בידו. וככה מרן פסק ביורה דעה, בסימן רשמונטט, בסעיף א' בלכות צדקה, שאדם שרוצה לחלק אפילו את כל נכסיו לצדקה, קודם מותו, בזמן שהוא חי, הרי הוא רשאי. האם נכון לנהוג ככה או לא? רגע, נדבר על זה עוד רגע. אבל מצד הדין, הוא יכול, למה? זה כסף שלו. אם זה כסף שלו, הוא יכול לעשות בזה מה שהוא רוצה. אומר החינוך, נכון, באו חכמים ואמרו לך, תשמע, הכותב נכסיו לאחרים, אפילו לא בלשון ירושה, אלא בלשון מתנה, ומה שעשה עשוי, אין רוח חכמים נוחה ממנו. ומחלוקת ברבותינו הראשונים והאחרונים, האם אין רוח חכמים נוחה ממנו, שהמשנה אמרה שם בבבא בתרא קוף למד ג' עמוד ב', האם הכוונה שזה איסור ממש, או שזה רק אין רוח חכמים נוחה ממנו, אומרים לך, תשמע, לא ראוי לך לנהוג ככה. וראינו ששיטת רשבם, הרשבם אומר שמה זה אין רוח חכמים נוחה ממנו, חכמים כועסים עליו. למה אתה לא הולך לפי העצה שהתורה באה ואמרה? וככה רשי כותב בפירושו על רשי שמובא בדברי עריף, במסכת בבא בתרא בדף סמך א' עמוד א' מדפי עריף, וככה משמעות החינוך, כיוון שהוא עוקר, הנימוקי יוסף כותב, היות והוא עוקר את דין נחלה דאורייתא. יש דין של נחלה מהתורה, יש לך נחלה, תוריש את זה לבן שלך, הבן שלך יוריש את זה לבניו. גם זה תדעו שגם זה סוג לשלמה, האם מותר שלכתחילה אדם שיש לו נחלת אבותיו לא ראוי לבוא ולמכור אותה, אלא אם כן הוא צריך את ה... צריך, איך אומרים, להתקדם, אבל מצד העניין יש עניין לאדם לא לגעת בנחלת אבותיו, כמו שראינו את הסיפור עם נבות הישראלי בספר מלכים, כל הסיפור שהיה עם אחאב. אומר החינוך, אז אמנם רבותינו באו ולימדו אותנו שאדם שנתן את כל נכסיו למישהו אחר ומה שעשה עשוי אין רוח חכמים נוחה ממנו, נכון? והחכמים אמרו שלא ראוי לאדם לבטל את דיני ירושה ולחלק את כל נכסיו. בכל זאת, אומר החינוך, רואים מפה שלפי התורה, הבן זוכה בנכסים אך ורק אחרי המוות של הבעל. כל זמן שהאב שלו קיים, האבא קיים, ממילא אתה לא יורש. אז אם כן רבותיי, עד כאן יש לנו ברוך השם, למדנו כבר הדבר הראשון שלמדנו, שמצוות ירושה, למדנו מה הטעם של שורש מצוות הירושה, כמו שכותב החינוך במצוותיו, היות והקדוש ברוך הוא דרכו להטיב, שלא תפסוק שפע הברכה של האב, שהקדוש ברוך הוא בא והשפיע עליו, ממילא הבן שלו יורש את הברכה שלו. החלק השני למדנו את המחלוקת בין הרמב״ם לבין החינוך, לפי שהחינוך לומד, האם מצוות ירושה, כאשר האדם לא מקיים אותה, הוא מבטל מצווה, המוריש עצמו מבטל מצווה, או בדין מבטלים, לפי הרמב״ם, הבדין מבטלים, אבל לא המוריש עצמו, ולפי החינוך, גם המוריש עצמו גם כן מבטל. נקודה שלישית למדנו, דברי החינוך שאומר שהתורה, התורה, הסברה שהתורה אומרת, היא האמת ולא כפי חכמי אומות העולם. שחכמי אומות העולם אומרים שהירושה היא אפילו מתחילה מחיים. באה התורה ואומרת לא, כספו של האדם, ממונו שלו. כספו של האדם הוא שלו, ולכן רשאי האדם לעשות בממונו מה שהוא חפץ. אחרי המוות, אז באה המצוות הירושה. רבותיי, אחרי שראינו את כל הדברים הנפלאים האלה, עכשיו, עד כאן הייתה הקדמה שלנו, ועכשיו אנחנו נצא בעזרת השם לעומק שורש הסוגיה, האם יש מצווה על האדם לירש, האם יש מצווה על האדם להוריש, או מצווה על האדם להוריש. אני רק אדגיש ואני אומר, שכל השיעור הזה שאני מדבר, אני לא מדבר על דין בכור. בסדר? בסדר? דין בכור זה עוד שאלה. אז שם רבותיי, יש לנו ירושלמי מפורש. הירושלמי כותב בבבא בתרא בפרק ח' הלכה ו' בדף כ' ד' עמוד ב', בדפוסים החדשים זה בדף ז' עמוד ב', אמר רבי אבא בר ממל, הכותב נחשב לאחרים וניח את בניו, עליו הוא אומר ותהי עוונותם על עצמותם. מה הפירוש ותהי עוונותם על עצמותם? לפי החינוך שאמרנו זה אף לבפה לבירור הירושלמי. מה פירוש ותהי עוונותם על עצמותם? זה פסוק ביחזקאל פרק למד ב'. ותהי עוונותם על עצמותם, היות והאבא והבן זה דבר אחד, אז הבן יורש את אבי בשביל לא להפסיק את שפע הברכה. כאשר אתה אב מעביר את הנכסים שלך למישהו אחר, מה גרמת? להפסקת הברכה. ברגע שהפסקת את הברכה, אז העוון הזה של הפסקת הברכה של השפע האלוקי שהיה עליך, זה על העצמות שלך. יפה? זה הפירוש שאני מפרש בדברי הירושלמי. טוב, אבל בוא נראה מה המפרשים פירשו. אז יש לנו קודם כל את הפירוש של הנימוקי יוסף, שהוא מרבותינו הראשונים, ואחר כך נראה כמה פירושים ממפרשי הירושלמי. קודם כל הנימוקי יוסף מסביר, בזה הלשון. בעבור בניהם שהם עצמותם נושאים עוונות הרבה. כלומר, אומר הנימוקי יוסף, העצם שיש לבן זה בעצם העצם של האבא. כי איך הוא נוצר? תביא לי שנייה בבקשה גמרא מסכת נידה רגע. כי נידה, המסכת האחרונה שבש"ס. כי איך האדם נוצר? יש לו עצם, יש לו גידים, יש לו כל אובן, דם, כל הדברים האלה, עד שהקדוש ברוך הוא בא ונופח את הנשמה. אז אומר אחינו, אומר הנימוקי יוסף, כאשר האדם מעביר את הנכסים שלו למישהו אחר והבנים שלו לא מקבלים שום דבר, עליו נאמר ותהיה עוונותם על עצמותם. למה? כיוון שהבנים של האדם, הם העצמות שלו, הם העצמיות שלו, הם העצמות שלו, אז הם נושאים עוונות הרבה. טוב, אבל למה הם נושאים עוונות הרבה? זה הוא לא מסביר. הוא לא מסביר למה הם נושאים עוונות הרבה. אנחנו נסביר למה. אבל הרב פה לא מסביר, אני מוקי יוסף. אז אומר החינוך, הגמרא פה, תודה רבה על הגמרא, כן? אז הגמרא אומרת, בדף למד א' עמוד א', שלושה שותפים יש באדם הקדוש ברוך הוא ואביו אמו, אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים וציפורניים ומוח שבראשו, ולובן שבעין, אומרת הגמרא, אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשר ושערות ושחור שבעין, והקדוש ברוך הוא נותן ברוח ונשמה וכלסתר פנים וכו'. אני למה הבאתי את הגמרא? כי זה התחבר לי יפה מה שהגמרא אומרת שהאבא כשהוא מזריע את הלובן ממנו עצמות. לכן מי מוריש? האבא. וכשהאבא לא מוריש את הנכסים לבן שלו, הרי מי יצר לך? מי יצר לו את העצמות? אתה האבא. אם אתה עכשיו לא מעביר לו את הירושה, אז לכן ותהיה עוונותם על עצמותם די קל העצמות, שאתה בעצמך הבאת לו את העצמות. זו התוספת שרציתי להוסיף מדברי הגמרא. יפה. עכשיו, למה ותהיה עוונותם על עצמותם? אז יש את הפירוש של הפני משה, יש את הפירוש של מהרה פולדה, ויש את הפירוש, אתם יודעים כמה אנחנו אוהבים אותו, הגאון בעל עלי תמר על הירושלמי. אז מהרה פולדה מסביר, אומר דבר נפלא מאוד, אומר תראה, הוא אומר, בזה הלשון, הוא אומר, חקוקים על עצמותם שאינם נמחקים, שעל ידי כן הוא מתחרחר ריב ומצב יראו לבניו עם האחרים. באים הבנים ואומרים, הלו, מה אתה יושב פה בבית הזה? מה אתה רוצה ממני? אדוני, יש פה צבאה, אבא שלך בא ונתן לי את הכל. אתם יודעים כמה כאלה יש? החתים את האבא, החתים את האמא, החתים את הסבתא, החתים את הדודה, החתים את השכן. בשביל איזה, היה הולך קונה לו אבקת מרק, נמסה, אומר לו, הבאתי לך מרק, משהו, משהו. חביבי, אחרי תקופה, אומר לו, בוא תרשום לי. הוא כמה סיפורים. אז אומר, בא בן אדם, אומר, אדוני, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה? אני, תשמע, הנה. יש לי כתב צבאה, הנה, אבא שלך הוריש לי את זה. אבא שלך הוריש לי את זה, מתחיל מכות, מתחיל משפטים. עמיית, בלגן, לאיפה מגיעים בסוף? לפעמים אפילו מגיעים בר מינן לבית העלמין. אז אם כן, אומר המערה פולדה, למה ותיעבון אותם על עצמותם? אתה יודע למה? אתה, האבא, שגרמת שהבן שלך לא יירש בנכסים, גרמת חרחור ריב לבנים שלך. איך אתה תשב בקבר, תנוע על משכבך בשלום. איזה שלום? כל העצמות שלך בלגן, כי אם הילדים שלך בחיים עושים בלגן, עוד רב. ההוא תובע את ההוא, וההוא תובע את ההוא, והגיס ההוא תובע את הגיס ההוא. מה זה? בר מינן. היה סיפור כזה אצלנו בטבריה, טיפלתי בו, כאילו ודאי לא כל יום, כן? במשך כל תקופה, במשך 3 שנים לקח עד שסיימנו את הסיפור שלהם. 3 שנים. עד שבסוף גמרו ומה? בסוף הוא בא ואומר לי, עוד מסכן, זה המסכן, הנבח שרק הפסיד ורק הוציא מיליונים, כמה הוציא. אומר כבוד הרב, והם עוד באים אליי בטענה, למה אני לא מזמין אותם לחתונה של הבן שלי? אומרים, מה? אחרי שקיבלו, רצחו, ירשו, הרצחת וגם ירש להם אמר עליהם, עוד באים אליו בטענה ואומרים לו, מה? תגיד שלום, כבר היה משפט, אתה מבין? למה עוד באים אליו בטענה? למה הם יודעים שיש לו לב זהב, אז הם רוצים לבוא ולאכול אותו. טוב, אז זה כותב מפורש אמר פולדה, למה הכותב נחשב לאחרים וניח את בניו עליו, הוא אומר ותהיה עוונותם על עצמותם, למה? היות ואתה גורם להם לחרחור ריב, אם היה לך שכל, היית אומר, פלוני יקבל כך, והשני יקבל כך, וכל אחד יקבל במידה, במסורה, חוץ מהבכור שהוא נוטל פי שניים, תן לכולם שווה בשווה, למה אתה צריך לעשות את כל הבלגן הזה? הפני משה אומר פירוש אחר. הוא אומר, אבל הוא לא מסביר למה. הוא אומר, אתה יודע מה זה ותהיה עוונותם על עצמותם? שהעוון קיים על עצמותיו בקבר לעולם. הרי יש עצמות שהם לא בלים באפר, כמו עצם הלוז וכדומה. אז אם כן, הוא אומר, דע לך, אתה חושב שאתה עזבת את העולם הזה? לא. אלא כל זמן שאתה לא הורשת את הנכסים, ויש בגלל זה ממילא את הריב, כמו שאומר המערה פולדה, אומר הפני משה, בקבר אתה חושב שעזבת את העולם, לא עזבת את העולם, גם כשאתה שמה, יש עליך אבון. מה האבון? שביטלת את מצוות הנחלה. למה ביטלת את מצוות הנחלה? ואני מוסיף ואומר, לפי הידוע מרבותינו, כבר דיברנו מזה כמה פעמים, שמלבד שכל שנה יש את מידת הדין, וכשרוצים לעלות את האדם מדרגה לדרגה, ועוד, תמיד צריך לזכור, שכאשר דנים את האדם, אם יש לו איזה משהו, עדיין שלא בלה פה בעולם הזה, עדיין יש שם לא נגמר הדין למעלה בעולם, וזה זוהר תרומה מפורש. אז ותהי עוונותם על עצמותם, פירושו של דבר אפשר להסביר, שהעוון קיים על עצמותיו בקבר, הקדוש ברוך הוא משאיר שם איזה עצם, פינה כזאת, ששם על זה כתוב העוונות, ואם כתוב העוונות שלך, אז איך אתה תגיע שם לגן העדן? מתי כבר תיכנס לגן העדן? לא מספיק כל העוונות, עוד אתה רוצה להוסיף חטא על פשע? והסמה אומר, הסמה אומר ברש פי בית, סעיף קטן א', הוא כותב מפורש, שאפילו כשהבן של האדם לא נהג בו כשורה, כלומר, במי לדשמיה הוא ספץ, תראו אותו בנץ, תראו אותו בתיקון חצות, רץ לכותל ומתפלל, וואה, איזה עבד השם. אבל עם אבא שלו הוא ברוגז, אומר אסמה, רוצה האב לבוא ולהגיד, אני עכשיו תופר לו תיק ביום האחרון, ותשחק ליום האחרון, צוחק מי שצוחק אחרון, נראה אותו עכשיו. אומר אסמה, אל תעשה כך. ואם אתה סוגר איתו חשבון, דע לך שאתה עליך נאמר, אין רוח חכמים נוחה ממנו. הפוסקים אומרים שבמקום שהוא, יש מה לדון בזה, אני כתבתי בזמנו בגיליון שלי, בכל של משפט, שיש מקום לדון כאשר האב רוצה לחנך את בנו. הוא יודע את ההלכה, אבל הוא רוצה לחנך אותו, הוא רוצה להגיד לו, שמה, או הוא בעצמו, או שלוח לו מסר, אמר לו, שמה, אתה מתפלל, אין לך כיבוד הורים, אין לך כלום, מה אתה חושב, שאחרי המאה ה-20 אני מוריש לך? לא אקבל, לא תקבל שום דבר. האם מותר לאב לאיים על הבן שלו בשביל המטרה, בשביל להחזיר אותו אליו לבית? האם הדבר הזה מותר או לא? יש מה לדון בנושא הזה. בכל אופן, העלי תמר, הגאון רבי שחר תמר, אומר, כרגלו, כל הפירושים שלו, אחד יותר מתוק מהשני. הדבר הראשון הוא אומר, לפי הסיפור עם רב סעדיה גאון, סיפרנו אותו, לפני כמה שיעורים, שמובא בספר חסידים בסימן ראש למד ב', מעשה היה באותו עשיר גדול, שאותו עשיר נסע למדינה רחוקה והיה איתו עבד ואשתו הייתה מעוברת, אשתו של העשיר הייתה מעוברת, ואחרי זמן אותו עשיר נפטר במדינת הים. לא הכירו מה מומימה, השתלט העבד, עבד כי ימלוך ושפחת כי תירש גבירתה, אמר אני הבן של העשיר, וירש את כל נכסיו של בנו, של האדון שלו. אחרי שנים גדל הילד הקטן, נהיה בחורצ'יק צעיר, אמר מה, זה שמע את כל הסיפור, שמע את הדברים האלה, הלך לפני רב סעדיה גאון, רב סעדיה גאון אמר לו, אל תדאג, הלך רסג, הלך למלך, המלך קרא לאותו, עבד שנהיה שר גדול כבר, אמר לו, בוא, תראה, יש פה את הבן של העשיר, הוא אומר שהוא הבן שלו, ואתה אומר שאתה הבן שלו. אז אנחנו עכשיו הולכים לקבר של המת העשיר, מוציאים ממנו עצם. הלכו לקבר, הוציאו עצם, והביאו שני ספלים. שמו עכשיו את הדם, הוציאו והקיזו דם, גם מהבן האמיתי, וגם מהעבד שדמוי בן, שאומר על עצמו שהוא הבן שלו. שני ספלים, לקחו את עצם המת, שמו אותו בתוך הספל של העבד הזה, לא שום דבר, כל אדם נשאר, הכל אותו דבר. לקחו את זה, שטפו את העצם, החזירו אותה בחזרה לאיפה? לספל השני, ששם היה מה? הדם של הבן המקורי. ונעשה דבר פלא, כל הדם שהיה בתוך הספל, נספג לתוך העצם. אמר, וזה סיפור רב סעדיה גאון, רב ספר חסידים מביא אותו, אמר רב יהודה החסיד, אמר רב סעדיה גאון, תראה פה, הנה, חוכמתו של המלך עמדה לבוא ולהוציא את כל הנכסים מאותו עבד ולהחזיר את זה לבן. אומר הגאון, עלי תמר, אומר דבר נפלא מאוד. אפילו שאני כתבתי את זה, אבל אני אוהב לקרוא לכם מתוך הספר, אתם רואים כמה אני אומר לכם על עלי תמר, נכון? זה נתפס רק פעם אחת. זה השגתי אותו בפורה. טוב. תראו, זה ספר פלא, אני כל כך אוהב אותו, תראו, זה נפלא מאוד. הוא אומר, למה עליו הוא אומר ותהי עוונותם על עצמותם? נראה לי הטעם בזה שהוא מידה כנגד מידה, שעצם הבן ועצם האב אחד הוא, כמו שראינו עכשיו בסיפור, שהעצם של האבא בא ושאב את כל הדם של הבן. הוא אומר, מי אמר אח עצמי ובשרי אתה? אתם זוכרים? פמות. לבן אמר את זה למי? לבן אחותו יעקב. אומר הגאון עלי תמר, אם לבן אמר את זה לבן אחותו, אז כל שכן לבנו ממש הוא נקרא אח עצמי ובשרי אתה. אומר הספר, אומר עלי תמר, לכן עליו הוא אומר, ותהיה עוונותם על עצמותם, כי העצם שלך האבא היא בעצם עצמו של הבן, ובזה שאתה גרמת לא להוריש את הנכסים לבן, ממילא עשית הפסק בעצם שלך, זה נקרא שיש עליך עוון, ותהיה עוונותם על עצמותם. זה פירוש ראשון שהוא אומר. פירוש שני, אף לבפה למתוק מדבש ונופת סופים. אומר העלה תמר, אומר הרי בספר חסידים כותב שהתפילה והצדקה שהבן אומר על האב שלו, הוא מה בעצם גורם? גורם כפרה לאביו. כך כותב בספר חסידים בסימן תו תו שין עין א', נכון? או לחילופין זה אלף קוף עין א'. אומר נפלא מאוד. אומר, היות והבנים נודרים צדקות, אומרים דברים לעילוי נשמת ההורים שלהם וכדומה. אומר, לפי כך, אם האב נתן את כל הנכסים שלו למישהו אחר והבנים לא ירשו, הרי אתה פוגם בעילוי נשמה שלך, כי למה הבן שלך ירצה לעשות עליך קדיש? למה שהוא ירצה לעלות עליך שליח ציבור? למה שהוא ירצה לבוא ולתרום ברכות לבית הכנסת? למה שהוא ירצה לבוא ולעשות סעודה לעילוי נשמתך? אם אתה לא דאגת לעלות את נשמתו, למה שהוא יעלה את נשמתך? כן? כמו הסיפור שם עם עליו השלום, עם הגאון רבי חי טייב עליו השלום. איך אמר לאחיו? רבי יצחק טייב, אמר לו, אתה סגרת לי למטה, אני סגרתי לך למעלה, אבל כשאתה תפתח לי פה, שאני אוכל לקנות מחיה, על המחיה ועל הכלכלה, אתה גם כן אוכל לפתח לך שם. אתם זוכרים את הסיפור, כן? אין במבה, אין כלום. אז לכן הוא אומר, ממילא, אם כתב כל נכסיו לאחרים, הרי בניו מתוך רוגז עליו, לא אם דרו צדקה שעולה לעילוי נשמתו, ואם כן לא תהיה לו כפרה, ולכן מתי עוון אותם על עצמותם. הרי אדם חי בעולם הזה, היה לו עוונות. מה יכול לחפר? המצוות, הצדקות, החסדים שעשו הילדים שלו. אבל אם אתה לא דאגת לדאוג להם, למה שהם ידאגו בשבילך? יפה הפירוש שלו. פירוש שלישי הוא כותב, והוא לא פחות יפה, על פי דברי הספרי בפרשת שלח לך. כתוב בספרי, דבר השם בזה. מה זה דבר השם בזה? אומר הספרי בקוף י' ב', כי דבר השם בזה זה המגלה פנים בתורה. ואת מצוותו אפר, בר מינן, אדם שמפר ברית. מכאן אמר בלעזר המודעי, המחלל את הקדשים, המבזה את המועדות, והמפר בריתו של אברהם אבינו, אף על פי שיש בידו מצוות הרבה, עוונה בה. כל המתים במיתה מתכפרים. אבל זו, אלה אותם האנשים, בר מינן, עוונה בא כעניין שנאמר, ותהיה עוונותם על עצמותם. ממילא אומר, הגאון עלי תמר אומר דבר נפלא מאוד. כל המתים, מתים, מה עושה מיתה? מיתה מחפרת, אפילו עוון חילול השם, הגמרא אומר ביום הפרווה ועמוד א', מיתה מחפרת. הוא אומר, אבל זה שהעביר את הנחלה שלו, לאנשים אחרים ולא הוריש כלום לילדים שלו. העברה הזו שאתה עשית, העברת הנחלה, או שעקרת דין תורה, כמו שכותב הנימוקי יוסף ועוד ראשונים, או שעברת על רוח חכמים, על דברי חכמים, מור כדאית להם, מחלוקת ברבותינו. אז העברה הזו, המיטה לא חיפרה לך. מיטה מחפרת על העוונות. אבל העבירה שעשית בזה שלא העברת את הנחלה לבן שלך, אלא העברת את הנחלה וביטלת מצוות ירושה, מה זה נגרם לך? נגרם לך ותהיה עוונותם על עצמותם, כמו שמפר ברית מילה, כמו שמגלה פנים בתורה שלו כהלכה. כל זה אין להם כפרה במיטה שלהם ועוונותם על עצמותם. גם האדם הזה שהוא העביר את הנחלה, אומר על ירושלמי ותהיה עוונותם על עצמותם. למה? ואז הוא מוסיף. כמו שאמרנו, שמתהווה ריב ומריבה על ידי מותו וירושתו שנעשית בעבירה, אף לאחר מותו, עבירה זו מקטרגת, ותהיה עוונותיו על עצמותיו, אף לאחר מותו. ואז הוא מוסיף פירוש רביעי, העלה תמר, אומר הדבר עצום מאוד. אומר, הרי הקדוש ברוך הוא בא ואמר לך, אם יש לך ממון, תורש את זה לילד שלך. ברגע שאתה לא מוריש, ואתה אומר, זה הממון שלי, אני עושה מה שאני רוצה. תשמע, גם התורה אומרת שאני יכול לעשות בזה מה שאני רוצה. אתה אומר שאתה עושה מה שאתה רוצה. אתה לא עושה מה שהשם רוצה. על כוחך, כי דבר השם בזה נאמר עליך. אם אתה מבזה את המצוות, ואתה מואס במצוות, בר מינן, הדבר הזה מגלה לך על הכל, שאתה מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. ולכן, כל המצוות שעשית, הם לא יבואו ויצילו אותך באותו יום עברה, באותו יום אמר והנמהר. ולכן הוא אומר, הזלזול של דבר השם בזה, בזה שאתה לא מעביר את הירושה לבן שלך, אלא עברת את הנחלה, עליו נאמר, ותהיה עוונותם על עצמותם, שאין המיטה המחפרת. רבותיי, זה ארבעה פירושים. שמסביר עלי תמר, ראינו את הפירוש של הנימוקי יוסף, ראינו את הפני משה, ראינו את המערה פולדה, וראינו גם כן את הפירוש של הנוכי הקטן שבארנו, לפי דברי החינוך, והרי זה נפלא מאוד. ייתכן להוסיף בזה, שהגמרא אומרת בתקנת אושה, במסכת כתובות, בדף נון עמוד א', שהמבזבז, על לבזבז יותר מחומש. מה הטעם? שמה הוא ירד מנחסה, ואז הוא יצטרך לחזר על הפתחים. נכון? בו אומר הירושלמי, אני אומר עוד פירוש, כן? עוד פירוש שלי. ותהיה עוונותם על עצמותם, היות והבן, העצם שלו זה העצם שלך, אם אתם אחד, כאשר הבנך אתה חי, ועכשיו הגיע הזמן שאתה מסתלק מן העולם, אתה מוריש את הנכסים שלך, אם הילד שלך מקבל את הירושה, מה זה גורם לבן? שהבן לא ירד מהנכסים שלו. אבל כאשר אתה לוקח את כל כספך ומעביר אותו למקום אחר, מה זה גורם? ותהיה עוונותם על עצמותם, פירושו של דבר על העצמות של המת עצמו. אולי בלשון רבים עצמותם על שניהם, גם על הבן וגם על האב, אבל בעיקר זה חוזר על האב. למה זה חוזר על האב המוריש? למה לא הורשת את לבן שלך? מה פירוש למה שאני הוריש? המבזבז על בזל יותר מחומש, כאשר זה הכסף שלי אני יכול לעשות וזה מה שאני רוצה. כן, אבל התקנה הייתה שלא יחזר על הפתחים. אם אתה לא מוריש לבן שלך, הבן שלך יחזר על הפתחים. וראו ואתה, זה גוף אחד, כי ברם מזכה אבא. לכן בתי עוונותם על עצמותם, למי שלא מוריש לבנו. רבותיי, עכשיו יש לנו פה כמה ראיות, אחרי שראינו דברי ירושלמי בעיון נפלא, נראה כמה ראיות מסיפורים בדברי חז"ל, ונוכיח הוכחה אחרי הוכחה, אם זה מהבבלי, אם זה מהירושלמי, אם זה מהמדרש רבה, נראה איך שלכאורה משמעות שאין מצווה על האדם להוריש ממון. תפסו חזק את הכיסאות.
יופי.
ראיה ראשונה, רבותיי, מהגמרא בעירובין ונדלת עמוד א', הגמרא מספרת שם, יום אחד בא רב לרב אמנונה. רב אמנונה היה בנו של רב, היו תראו רב אמנונה, כמו שתוסות אומרים שם במסכת עירובין דף סמך ג'. אבל רב, היה לו בן שקראו לו רב אמנונה. יום אחד הוא אומר לו, בני היקר, תשמע, אם יש לך, וואלה, תהנה, תהנה. לך מסעדת צרעני, לך מסעדת אנטריקוט, לך תעשה חיים. שבוע שעבר ראיתי אותו, כי אני חוזר מברית, פתאום אני רואה אותו, מרחוק. מה? פתאום אני רואה איזה דמות קטנה מתוך הים, מסתכלת עליי, פתאום לאט לאט גודלת, גודלת, גודלת. מה מי זה? הוא אומר לי, מוסי, כבוד הרב, הנה, הנה אני פה. לא, מה אתה עושה פה? אתה רואה? כל שבוע הולך עושה שחייה בכנרת, שיהיה בריא. אחר כך אני רואה אותו ברבי מאיר, איזה בחיות, איזה בחיות, ואיזה נקדישה הוא עשה שם. יא חביבי. טוב, בקיצור, אז זהו, שתדעו שאתם לא רואים אותו, תבינו איפה הוא נמצא. אבל לא בימי ראשון, בימי ראשון הוא לא מפספס, כן? אז תראו מה הוא אומר, רב אמנונה, היה בן של רב, רב אמר לו, תשמע, אם יש לך, תהנה, תעשה חיים, במותר לך. איך אומר המרנחל? לא נברא האדם, אלא להתענג על השם, תתענג, יש לך, בוא עולם נתן לך, תתענג. יש אנשים מסכנים, יש להם מלא ממון, הם לא מסוגלים להוציא שקל. זה משהו פחד, זה אי אפשר להבין לזה, אבל אני מכיר כאלה בר מינן. בקיצור, אז אותו אדם, אותו רב, בא לרב אמנונה, אומר לו, אם יש לך, תיקח. אומר לו, למה? אומר לו, למה? כי אם יום אחד תבוא ותרצה ליהנות, אתה לא יודע אם אתה תהנה. כי ברגע אחד, בפתאום, אדם פתאום עוזב את העולם. בא מינה. אומר לו, אחר כך, אם תראו, אמר לרב ולרב אמנונה, בני, אם יש לך, היטב לך. תטיב לעצמך, יש לך את היכולת, תטיב לך. שאין בשאול תענוג, ואין למוות התמהמע. בקבר אין לך איזה תענוגות שמה, ולמוות אין להתמהמע, הוא פתאום מגיע בר מינן. ואם תאמר, אומר לו רב, לרב אמנונה, אם תאמר, אניח לבני חוק, תשמע, אלא אני אגור, אני אמכור נעליים מחוץ למוסייף, אני אעשה כסף, אני אקנה בתים, יהיה לי בית פה ובית שם ודירות, והוא, איך אחד אמר לי יום אחד אחרי העלייה לתורה? אומר לי, אני הרב, אני חייב ברכה דעוף. תראו מה? אומר לי, הרב, מגדלים, 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 מגדלים. כך הוא עושה לי, מגדלים, מגדלים. עשיתי ברית פעם לבן שלו, עשיתי פעם ברית לבן שלו, אז הוא, ברוך השם, הביא לי, הוא וואה, כמה הביא לי בלי עין הרע. אבל לא משנה, 200 שקל כולה. אבל לא משנה, הוא עשיר גדול, גדול. אבל מגדלים, 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 מגדלים. שם ישראל, מה אני אגיד לך? אני גם רוצה מגדלים, אבל שמה אני רוצה מגדלים. אז אומר, אומר, אם אתה אומר את הגמרא, אומר לו, ואם יש לך, ואתה אומר, וואלה, יש לך? תשמור לילדים שלך, כל החיים יברכו אותך, יגידו איזה אבא טוב היה, השאיר לנו, נתן לנו, הביא לנו. למה? שלבנים יהיה להם מזונות. ואם תאמר, אני אחליף, מי חוק? חוק זה מזונות, כלשון הגמרא בביצה דף ט"ז. בשאול מי יגיד לך? בני האדם דומים להסבה השדה, הללו נוצצים והללו נובלים. כלומר, אתה אומר, אני אוריש, אני אשאיר את הרכוש שלי למי? לילדים שלי. למה שיהיה להם לקנות מזונות? אתה רוצה להתקמצן על עצמך, לא לאמות ולשמור את ההנאות בשביל הילדים שלך. הוא אומר לו, זה לא הדרך הנכונה. למה? לפי שבשאול, בקבר, מי יגיד לך בכלל שהרכוש יישאר בידיים של הבן שלך? אם יובד להם הממון בר מינן, אם יפרוץ ביניהם מחלוקת, אם חס ושלום ימותו, אי אפשר לדעת אם היא גניבה או שריפה. ועוד, ועוד שמן דייב חיה, יייב מזון, אומר רשי, כשהבנים גדלים, הם גדלים כמו צמח השדה. וכמו שצמח השדה הקדוש ברוך הוא נותן לו, נותן לו מים ונותן לו גשם, גם פה הקדוש ברוך הוא, אדם גדל, הפרנסה גדלה איתו. אז מה אתה צריך לדאוג עליהם? מה מבואר בגמרא בעירובין ונדל את עמוד א' לידיעה? שמה רב אמר לרב אמנונה? שלא צריך להשאיר כלום לילדים. אבל אפשר לדחות את זה. למה אפשר לדחות את הראייה הזו? אפשר לדחות, לא שלא צריך להשאיר דבר, אלא הכוונה, שבשביל מצוות ירושה מספיק המועט. אבל בחיים שלך יש לך, תגיד אני רוצה להיות. יש אנשים רבותי גם בשלום בית, כל החיים, כל הזמן הם מחשבנים את הילדים שלהם, כל הזמן. בסוף אחרי 20-30 שנה, כל הילדים שלהם התחתנו, מי נשאר בבית? הזוג. ואז הם לא יודעים להסתדר ביחד. אדם היה נשוי, הנה, בין, יש איש ואישה, דבק באשתו. מה זה אמור להוליד? והיו לו בשר אחד אומר רשי, אמור להוליד בן, נכון? הבן אמור להיות המקשר. במקום להיות המקשר, מה נהיה? פה האבא, פה האמא, בא הבן, איפה הוא רוצה להיות? באמצע. ואז לאט הוא מרחיק. נהיה עוד ילד? נהיה פה שתיים, בין האבא לאמא. נהיה עוד אחד? נהיה עוד יותר רחוק. במקום להיות יותר קרוב, עכשיו אחרי שכולם התחתנו, האבא נהיה פה, האמא נהיה פה, לך עכשיו תבוא ותחבר אותם. כבר הגיבנת שלו עקומה, אם הגיבנת עקומה, זה ליישר אותה, כמו שאמר שמיים, אתם יודעים, מכירים את הסיפורים, עם גביע בן פסיסה. טוב, אז זה רבותיי, ראייה ראשונה. ראייה שנייה, כמו שכבר אתם צעקתם יפה פה מקודם, מהגמרה במסרת גיטין דף ממזיין עמוד א', אבל צעקתם, אבל בואו תראו כמה עומק יש בגמרה הזו. הגמרה מספרת על ריש לקיש, שמרוב העניות שהיה חי בה, מכר את עצמו ללודאים, לאנשים שאוכלים אנשים, קניבלים. הגמרא שם מוכח ממנה שריש לקיש הצטער אפילו על קו של קורקום. כמה זה? דבר מועט. גם על זה הוא הצטער, אמר, ועזבו קרי הנפש, ועזבו לאחרים חילם, כבר חתם סופר, כולם עמדו בזה. זה מה שהוא מצטער ביום ההסתלקות שלו? תקף נראה. ועוד, הרי ריש לקיש מה השאיר בר מינן? השאיר יתומים, ככה מוכח בגמרא, גם בתענית דף ט' עמוד א', גם במסכת בבא מציעא דף פ' ד' עמוד א' למטה, שהשאיר בנים יתומים. בכל זאת מה? לא השאיר להם ממון. ככה הגמרא מספרת שמה. מה אומרת? שריש לקיש היה לו מנהג שכל ימיו הוא לא נהנה מכתרה של תורה. לא נהנה מכתרה של תורה. היה יוצא לעבוד, אבל משהו מסתכר היום, זה מה הוא משתמש. כמה הוא צריך היום לעבוד? שעתיים? זה מה שהוא יוצא. הגאון המקובל, הרב שמעון אגסי עליו השלום, סבי למד אצלו בבוקר, ובצהריים הרב דפתאי היה מלמד אותם. בבוקר שהרב שמעון אגסי היה מלמד אותם, הוא היה מגיע לחנות רק ב-11 בבוקר. למה? לפני כן הוא מלמד תורה בישיבה. ובסוף כולם היו מחכים לו שמה. ככה זה, כשאדם הוא קובע עיתים לתורה ויודע שהתורה היא מעל הכל, הקדוש ברוך הוא דואג לו. אז, כן, אז הוא, ריש לקיש, המנהג שלו היה שהוא היה מסתכר ולא היה מצמצם להצניע ליום המחורת. הוא לא אומר, אני עכשיו הרווחתי 200 שקל, בוא תשמע, אני עכשיו אשמור את זה גם למחורת. כל פעם, כל שבוע, צריכים לעשות לזה שיהיה, תורה זה תורה, זה שלא יגרום מסח הדעת. וזה, אני לא אומר למה שלא יהיה זה, כן? שלא יהיה חס שלום, על בין לחברו זה הרבה יותר חמור. אז זה ריש לקיש, מנהגו היה כל ימיו שהיה מסתכר ולא היה מצמצם לעצמו למחרת. זה דרגה עצומה. זה דומה למה שאמרו במסכת ביצה בדף ט' ז' עמוד א', זה דומה לדברי הגמרא במסכת סודה דף ממחה עמוד ב', שם אמר לתניא רבי אליעזר הגדול אומר, האומר מה יהיה לי למחר, הרי זה... יפה, הרי זה מקטני המנה. למה לא, כל מי שיש פת בסולו ואומר, מה אני אוכל מחר? זה מקטני המנה. אז הוא יש לקיש ככה עשה. יום אחד, הבת שלו יושבת מולו, רואה את אבא שלה יושב, דאגה לו, אהבה אותו, רחמה עליו, ייתכן שהייתה ביתו הגדולה. אומרת לו, אבא, למה אתה לא קצת נהנה מהחיים? דואג לך, תנקנה לך איזה קרי טובה, איזה כסות טובה, איזה שמחה טובה. כשאתה הולך לישון בלילה, יהיה לך, אתה יודע, ככה, זה משענת טובה. אומר לה, יא בנתי, קריסי, הקר שלי, הבטן שלי, זה הקר שלי. מה אומרת שריש לקיש, הוא היה אב קרס, הוא היה בעל בשר, היה רחב. ויות והיה רחב, היה לוקח בלילה, רוצה לישון, לוקח, מרוב שהיה לו שומנים גדולים, זורק את השומנים לצד, עוד רוב, שוכב ונחת. ככה יש גם משמעות בגמרא ובתוספות, במסכת זבחים דפי עמוד א' למעלה, דרכן שהיו שוכבים על הבטן. איך שוכבים? הרי פרקדן אסור ללשכב. גמרא מפורשת, במסכת ברכות, י"ג עמוד ב'. הכוונה על הצד או משהו כזה. אז מה הוא אומר לה? אז היא אומרת לו, אבא, מה, אתה לא דואג לך? אומר, מה אני צריך? אומר, אני יש לי קרסי קרי. השומן שבמעיים שלי זה הקרית שלי. וכסת למה הוא לא צריך? כי הוא בעל בשר, אז השומן הוא מחמם את האדם. זה תמיד הוויכוח בין הבעל לבין האישה. האישה, אם היא רזה, והבעל, אם הוא שמן, אז כל הזמן יש ביניהם ויכוח. סגור את החלון, לא סגור את החלון. הוא עכשיו חורף, הוא רוצה לפתוח את החלון. והיא אומרת לו, קר לי, קר לי. היא רוצה להדליק לו מזגן על 30 מעלות חום, מה תעשה? אדוני, תוריד קצת במשקל, תאכל בריא, תהיה נורמלי. בקיצור, הגמרא אומרת שמה, לפני הסתלקותו, בדק, ראה שהוא השאיר קו של קורקום. מידה מועטת. נגיד כוס של קורקום. תבליני כהן, ככה. אומר, קר הענף שקורא על עצמו, ועזבו לאחרים חלם. ריבונו של עולם. ועזבו לאחרים חלם. למה הוא ככה אמר על עצמו? אז המערשה מסביר, למה ועזבו לאחרים חלם? אומר, היות, על פי דברי הגמרא בעירובין, מקודם שהבאנו דף נ"ד, שמה יעזור לאדם אם ישיר לאחרים, אז הוא אמר על עצמו, בשביל מה אני השארתי לאחרים? גם את הדבר הזה, יכלתי ליהנות לאותו הזמן. שמת אומר, הטענה הראשונה מה הייתה? כי בשאול מי יהיה לך. והטענה השנייה הייתה, לילדים, חייב מזון, הקדוש ברוך הוא ידאג להם, הוא יפרנס אותם. ככה מסביר, וככה מסביר גם רבי אליעזר פאפו בספרו אורות אלים, על הש"ס הוא כותב, תראה כמה אנשים פשוט מוקים בסנוורים, ככה הוא כותב, שהיצר הרע, העולם הזה מסנוור אותם, ואומר להם, צאו לעבוד, צאו לעבוד, צאו לעבוד, עוד יום, באיזה גילו? בין כמה הוא כבר? כולו כבר הדיקנה שלו, כולו לבן. אבל מה? לא, שיהיה עוד כסף, שיהיה עוד כסף. מי יודע מה יהיה, מי יודע מה יהיה. מי יודע מה יהיה, מי יודע מה יהיה. או לילדים, או לא יודע למי. אומר, בסוף מה בר מינן אומר, במקום שאדם ידאג לעצמו, היום בבוקר, מי שלקח אותי לברית, היה לברית ברמות בבוקר, מורות משה. ברוך השם, כשיש בריתות בבוקר זה הכי נוח. אז היה ברית על הבוקר, בזה שלקח אותי בהלוך, רק הצרות שהוא סיפר לי בר מינן, כבר כמעט, איך אומרים כבר, ואז אמרתי לו, תגיד, בוא תבוא ללמוד תורה, התורה תשמח אותך. אומר לי, כבוד הרב, וסבלות מי יעשה? אתה מבין? רבותיי, אבל החפץ חיים עליו השלום בפרשת ואתחנן, אומר פירוש אחר בדברי הגמרא. אומר החפץ חיים, ריש לקיש, אני מוסיף נופך, אבל כך הוא כותב. ריש לקיש, הוא לקח וגייס את כל הכוחות בשביל עסק התורה. ולכן כל רגע אצלו היה מחושב. רגע אחד אצלו לא היה לבטלה. מה עשה ריש לקיש עליו השלום? ריש לקיש, כשבא והלך וגייס כספים, והלך לעבוד כמו שאמרנו, הוא הלך לעבוד דבר יום ביומו למה שהוא היה צריך, ואת זה הוא היה מבזבז ומשתמש ונהנה. אומר ריש לקיש, כשנשאר ביום האחרון שלו קו של קורקום, אמר על עצמו, חרם על הזמן שאני ביטלתי לעבוד עוד כמה רגעים בשביל להשיג את הקו הדמוריקה, כי בזמן הזה יכלתי לעסוק בתורת השם, בזמן הזה יכלתי להאיר פנים לזולת, בזמן הזה יכלתי לעשות חסד, יכלתי לעשות מצוות. זה היה הצער שלו עליו ועזבו לאחרים הלם. ככה החפץ חיים מסביר. הגאון רבנו יוסף חיים בבן יהוידע אומר פשט אחר. אומר הגאון רבי יוסף חיים, לא כשריש לקיש אמר ועזבו לאחרים חילם, כאילו משהו מצטער, למה השארתי ירושה לילדים שלי את הקו של הקורקום? משמע כאילו חס ושלום, זה כמו נראה כמו צרות עין כזאת. אומר רבנו יוסף חיים, לאו משום צרות עין, אלא אדרבה, הראה ריש לקיש את מידת הטוב עין שבויות והצדיקים מסתפקים במועט. הוא הראה, ריבונו של עולם, השתבח שמו, תראה, השארת לי משהו להשאיר לילדים שלי, השארת לי את הקו של הקורקום. נכון של קו של קורקום זה לא הרבה, אבל מבחינתו זה היה משהו. הפוך, הוא הודע לקדוש ברוך הוא על הקו של הקורקום, כך הוא כותב, כי היה שמח בחלקו והמעט רואה ומרובה, דנחשב לו קבא נמוריקה הדבר מרובה שראוי לומר עליו ועזבו לאחרים חלם. כאילו על זה אתה אומר ועזבו לאחרים חלם, למה מה עזבת? כן, אצל צדיקים אפילו מעט זה נחשב הרבה. כן? ככה מסביר הגאון רבי יוסף חיים. אני פירשתי, אני אשמע אותך, אני פירשתי בסייעתא דשמיא דבר אחר. הרי הגמרא בבבא מציעא דף פ"ד עמוד א' אומרת שריש לקיש בהתחלה היה ראש ליסטים, וככה כתוב בירושלים בתרומות בסוף פרק ח'. היות והוא היה ראש ליסטים, מה הוא עשה? הוא פשט ידיו בממון שלו שלו. אלא מה? אדם שגזל והוא בעל תשובה, אומרת הגמרא בבבא קמא בדף צדי ד', תקנת השבים תקנו שהוא לא צריך להחזיר אליה, עשה בהם צורכי רבים. אז אני ביארתי בסייעתא דשמיא. בא ריש לקיש וכל מה שהיה לו היה מחלק לצדקה, כל מה שהיה לו היה נותן לאחרים. למה? כי הוא רצה לבוא ולעשות. מדין תקנת השבים הוא לא צריך להחזיר כלום, אבל הוא החמיר על עצמו מידת חסידות, הוא היה הולך ולוקח את הממון ונותן לאחרים. עכשיו מה זה חלם? רש"י כותב בפרשת וישלח בפרק למדלת, חלם זה ממונם. ככה רש"י כותב, כותב אבן עזרא, יש לזה הרבה ראיות מהתנ"ך, שחלם פירושו ממונם. בא ריש לקיש ואמר, קרא נפשי ועזבו לאחרים חלם. מה זה ועזבו לאחרים חלם? את הממון הוא השאיר לאחרים, את הממון של הירושה. למה הוא לא השאיר לילדים שלו? כי הוא לא היה צריך ועזבו לאחרים חלם. את החלם, את הממון שהיה לי, לקחתי את זה לאחרים ונתתי את זה בשביל לבוא ולחפר על מה שאני הייתי צריך. אחרי שאני כתבתי את זה, ראיתי בעין אליהו שהוא הסביר דבר נפלא. הוא אומר, יש דין בחושן משפט, בסימן צדי זין, יש דין שמסדרים לבעל חוב. כלומר, בעל חוב, אתה מותיר בידו את כלי מחייתו. אדם שהוא חייב כסף לאנשים, תשמע, אתה מסדר לו, כלי מחייתו הוא משתמש, שאר הדברים אתה לוקח. זה למי? דווקא לבעל חוב. אבל לגזלן, כתוב בשולחן ערוך, לוקחים הכל. זה אומר, ריש לקיש, היות וכשהיה ליסטים, היה גזלן, לפני שהוא היה קיבל על עצמו עול תורה. לכן מן הדין הוא היה צריך להשיב גם את אפילו קווה למוריקה. אפילו שהוא לא אדם למי להחזיר, גם את הקווה למוריקה הוא היה צריך להחזיר. אז לכן הוא אומר לבת שלו, אני לא יכול להשתמש בקרים. כי אפילו הקריות הן לא שלי, לכן אני משתמש בבטן שלי, בשומן שלי לקרית. זה לא כמו שאני אומר, זה פירוש אחר ממה שאני אומר. ככה מסביר העין אליהו. מה מוכח מכל זה? מוכח מכל זה, מזה שריש לקיש לא השאיר ירושה, משמע שאין מצווה להוריש ממון. כי אם היה מצווה להוריש ממון, ריש לקיש היה מתאמץ לכל הפחות להשאיר איזה ארבעה זוזים, להשאיר איזה משהו לילדים שלו. כן, מוישה, מה אתה רוצה לשאול? אני לא מבין מה אתה שואל. איפה כתוב מה שאתה אומר? אתה ממציא. מוכר לך. תביא בבא מציע. בסדר, נכון. נו. איפה כתוב שמת מיה? הלך בבא אשתו, אמרה לו תעשה טובה, תבקש, אשתו של ריש לקיש שהייתה אחות של רבי יוחנן, בא לרבי יוחנן ואומרת לו, בבקשה ממך, תעשה למען האלמנה, תעשה למען היתומים, זה לא היה מיד, תעשה למען הפרנסה, לא, זה לא היה מיד. איפה כתוב, חלש דעתי דרבי יוחנן, חלש ריש לקיש, נהיה חולה, איפה כתוב נתן בו עיניו? אני לא יודע מה אתה רוצה, הנה, גם נפתח מיד, לא הייתי אפילו צריך לפתוח.
תפתח את הגמרא, תראה לו שם, הנה.
רבותיי, אז הנה הוכחה שנייה, שלכאורה אין מצווה להוריש ממון. רבותיי, הוכחה... או, חיכיתי שמישהו ישאל את זה. אשריך, שאלה טובה. איפה הבית? איפה שאר הנכסים? יפה, רגע. רבותיי, ראיה שלישית, ירושלמי מפורש, מסכת שבת, תחילת פרק שמונה שרצים, פרק י' ד' הלכה א', הירושלמי שם כותב, בדף עין ד' עמוד ב' בדפוסים החדשים, זה בדף צדי, שמעו זאת כל העמים, האזינו כל יושבי חלד, זה תהילים פרק מ"ט בר מינן, אומרים את זה בבית אבלים. אומר הירושלמי, מה הפסוק כותב? האזינו כל יושבי חלד, חלד מלשון חולדה. אומר הירושלמי, דומה לזה יש גם בבבלי, בחולין קכ"ז עמוד א', כל בני האדם, בני העולם, נמשלו לחולדה. למה? למה אני חולדה, אתה חולדה? טוב, חולדה הייתה נביאה, מגילה י' ד'. אבל... למה בני האדם נדמו לחולדה? ישנם שני פירושים בירושלמי, אני אומר כרגע את הפירוש השני מפאת הזמן. אומר הירושלמי, הטבע של החולדה היא אוגרת. היא אוגרת מזון. כמה? הרבה יותר ממה שהיא צריכה. ובסוף היא עוזבת את העולם והשאירה את כל מה שהיא עשתה, השאירה פה בעולם הזה. זה מעניין למה שלמה המלך לא שיבח אותה. למה שלמה המלך משבח את הנמלה בדברים רבה. טוב. אומר המדרש, תראו מה כותב הירושלמי. הטבע של החולדה לאגור מזון הרבה ולהחביא את זה, והיא לא זקוקה לכל כך הרבה מזון, והיא לא יודעת למי היא כל כך אוגרת. כך כל באי העולם, אומר ירושלמי, גוררים ומניחים. יש לו עוד בפקם, עוד מאה אלף. בגמח ההוא שם חצי מיליון, בגמח ההוא שם ככה, תפו חמסה עליקון. אבל לא, למי הם מניחים? כמו שאמר הכתוב, יצבור ולא ידע מי אוספם. אדם מבלה את הזמן שלו לאגור בתים פה בעולם הזה, בשביל להשאיר ליורשים שלו, בשביל להשאיר לילדים שלו, בשביל להשאיר לא יודע למי, במקום לאגור באמת צימרים אמיתיים לעולם הבא. אם היה מצווה באמת לאגור, והיה מצווה, אדרבה, יש מצוות ירושה, ככל שאני יהיה לי יותר, אני אקיים מצוות ירושה. לא אדוני, אם אתה אוגר, אתה נדמה לחולדה. על כוח משמע בירושלמי, שבאמת אין מצווה לאדם להשאיר ירושה. עבודה, אחרי שכתבתי את זה, אתם לא תאמינו, אתם כן תאמינו, אבל זה אבא של השלה הקדוש, רבי אברהם הלוי הורוויץ, אבא של השלה הקדוש, בספרו יש נוחלין, בהקדמה שלו, מילה במילה מה שאמרתי לכם. כך הוא כותב, מתוך שמועה זו, כך הוא אומר, מתוך שמועה זו של הבבלי בגיטין ממזיים והירושלמי בשבת פרק י' ד' משמע שחכמים אמרו שריש לקיש כנקוד עם עצמו על שעזב חילו ליורשיו אף על פי שהדבר מועט קו של קורקום ואם זהר שם זהר שם אם היה מנחיל מקבל שכר על נחלתו שנחיל לנוחליו לא היה לו לריש לקיש להצטער על זה רק היה לו לשמוח ששיר אחריו ברכה אומר אבא של השלה, גם על הקו של הקורקום מצטער יש להקיש. אומר למה? אם יש מצוות נחלה, מצוות ירושה, אז מה יש להקיש בוכה? על מה אתה מצטער ביום הסתלקות שלך? על זה אתה מצטער? אתה מקיים מצוות ירושה. על כוחך, שאין מצווה להוריש. וגם לא היה לו לפזר בפעם אחת כל הרווח שהרוויח. הרי רש"י אומר, הבנו שהוא היה יושב, עובד, וכל מה שהוא מרוויח, הוא לא מצמצם בהוצאות שלו, מוציא את הכל על אותו יום. למה? היית משאיר קצת, שיהיה לך להחרם אותך? וזה הוא אומר, בזה הוא מסביר מה שבבידוי מעשרות אומרים, ולא נתתי ממנו למת. אומר, רצונו לומר, להיותי להוט אחר ממון הרבה לאסוף ולקנוס, כדי להוריש לבניי אחרי מותי, רק השתדלתי לי ממון, כדי חיי בלבד. ולא לעזוב לאחרים חילי. ואז הוא מביא את דברי הירושלמי, שהבאנו, של החולדה, והוא כותב, הוא אומר, תראה, הוא אומר, כמה אדם, כך הוא אומר, כמה אדם, הוא אומר, נמשל העשיר, נושא סבל, להרוויח ממון, למה הוא נמשל? בר מינה נמשל החולדה. לכן המשנה בפסחים נפתית אומרת, שהחולדה גררה, הוא אומר מה, גוררת ממקום למקום. הוא אומר, זה מה שאדם עושה? אומר, זה השמחה של האדם, ואם נמצאו קצת אנשים שמתים, מתוך שמחה כשמנחילים עושר לבניהם אחריהם, כי רוצים בקיומם על ידי ממונם שנעילו להם, אומר אני עליהם, אבא של השלה רבותיי, לפני קרוב ל-400 שנה, ששמחים בשטות עצמם כשהם שמחים בשביל זה, כי אם עוזב האב לבנים אלו בתו כסף וזהב, לא ינחלו בזה נחלה אמיתית. רצונו לומר הקיימת על כל פנים, וכי יש ערבות לשום אדם שיתקיים עושרו בידו כל הימים? כי יכול להיות שיעבד העושר ההוא, יאבד העושר ההוא מן היורשים מהם, חיש קל מהרה, כי נכסים אליהם אחריות, ונפסדו כל ההוויה, ומעות נעות, היום באות ומחר נעות, כמו שאיננו הרעות, עליונים למטה, תחתונים למעלה, מוחלפת השיטה, מנהגו של עולם כך הוא, עכשיו אתה על מצב הזה, מחר אתה במצב אחר. ואז הוא כותב, מבצע בהמון חמודות ושעשועים, הכל הם מהמעשה תעתועים, וזה המוסר עצמו בדמותו וצלמו. תראו איזה לשון יש פה עוד, איזה לשון שכותב פה הרב, שאנשים פשוט מבזבזים את החיים שלהם על אגור ממון, במקום מה? במקום לבוא ולקחת, לעשות המצוות. על התוספות יום טוב מסופר, שהגם שהיה רב גדול, הוא לא השאיר כסף, אפילו לקנות תכריכים לא היה לו. עד כדי כך, התוספות יום טוב, גאון עולם. ככה מביא בספר מגילת איבה, זה צוואה שכתב אותה הרב תוספות יום טוב, בערת המעדיר, הוא העריך שם הרי לכאורה, היה עשיר בהתחלה, הוא אומר פיזר כל ממונו בשביל צדקה. ישנם עוד ראיות לדברים האלה, יש עוד ראיה מהגמרא בכתובות, בדף סמך זין עמוד ב' שהגמרא מספרת על מור עוקווה, מור עוקווה היה אב בדין, והיה ערב כיפור, היה עני גדול, לקח את הבן שלו, אמר לו, קח 400 זוזים לכתבי לו. מור, הבן שלו בא, ראה שמה את ההוא, שמה מזלף יין, עושה ריח טוב בכל הבית. אז הוא אומר, בא הבן, חזר לאבא, אומר לו, אבא, ההוא זה סתם, מפיונר זה, זה לא עני. אמר לו, למה ראית? וראיתי שהוא לוקח יין ומזלף אותו, והוא עשיר. אמר לו, אז הוא אני מפונק, תן לו עוד 400, 400 ועוד 400, שלח אותו עם 800. קודם הסתלקותו של מר עוקבה, אמר, תביאו לי את הפנקס. הציעו לו את הפנקס, רואה שהוא נתן 7,000 דינרים של סין. זה, יש אומרים של אפריקה, יש אומרים של קסאיה, אבל זה און, המפרשים עושים חשבון עצום. זה יוצא, בסכומים של ימינו, זה יוצא כמה מיליונים. כמה מיליונים של צדקה מר עוקבה זכה לתת. הסתכל מה אמר, זה לא מספיק מה שנתתי. אומר המאירי, אתה יודע למה? כי הוא היה עשיר. אז הוא ראה שלפי במידת העושר שלו, הוא יכל לתת יותר. מיד אומרת הגמרא, פלגה עשה חצי מהממון שלו לצדקה. חורה, שואלת הגמרא, אבל המבזבז? המבזבז יותר מחומש. מתרצת הגמרא מחיים. אבל אחרי מיטה, מותר. אז נכון פה הוא הוריש חצי מהנכסים שלו לילדים שלו. והפתחי תשובה כותב בחוש המשפט בסימן, רש פ"ב צ"ף קטן א', שהגמרא אומרת במסכת בבא מציע בדף עין, באיזה הוא נשך, עין עמוד א', הגמרא אומרת, בסיפור של ההוא דודה דבני מור עוקווה, רש"י כותב, שמור עוקווה כשנפטר מן העולם, אמנם היה אב בדין, היה גדול בתורה, היה בעל תשובה, ככה מוכח בסנהדרין דף למד א', ככה מוכח בגמרא במסכת שבת דף נ"ו עמוד ב', ואותו מור עוקווה השאיר בנים יתומים, ואף על פי כן שהוא השאיר בנים יתומים, הוא לא השאיר להם, הוא לא הוריש להם את כל הנכסים. מה רואים מפה? שאומנם בראיה הזו יש מה להתווכח, אבל כן רואים שמה אומר הפתחי תשובה בראיה בכתובות, שאם אדם משאיר מקצת נכסיו לילדים שלו, הוא יכול להוריש את כל את רוב נכסיו, הוא יכול להוריש אותם לצדקה. כי מה האדם לא ייתן בשביל לבוא לרפות את נפשו, לעשות לעילוי נשמתו, לעולם הזה ולעולם הבא? כי צדקתו עומדת לעד. אבל זה בראיה הזו, איך אומרים, עוד אפשר להתווכח. זה לא בדיוק ראיה ישירה, זה ראיה עקיפה. כי שם סוף סוף מקצת נכסיו כן הוריש לבנם. אבל הראיה של ריש לקיש היא ראיה חזקה. הראיה של ריש לקיש, הראיה מהירושלמי בשבת, הראיה מהירובין ונדלת, כל הפשטות של שלושת הגמרות האלה משמע, שאפילו מעט לא הרשת, לא השארת, אתה גם כן מקיים את מצוות. אתה לא חייב לקיים שום מצוות ירושה. למה? אה? לא ידעתי. מחילה. טוב, אז רבותיי, יש עוד ראיות. ישנם רבותיי עוד כמה ראיות, האם יש מצווה להוריש את הנכסים? אם היה לנו עוד 5 דקות היינו גם את זה מדברים, אבל הנה הרב הגיע. אז זה רבותיי, הרב שרעבי, כשמור סבי עליו השלום אז קודם כל נסכם, אנחנו למדנו רבותיי היום, הוכחנו בראיות מפתיעות, יש עוד ראיות, אבל הוכחנו בראיות מפתיעות בסייעת הדשמיה, שאין מצוות ירושה. אין כזה דבר, אין כזה מצווה להוריש. אלא מה, אם יש לך ממון, יש עניין שתוריש. אבל אם יש לך ממון, גם למדנו שאל תיקח את כל הנכסים ותעביר את זה למקום אחר, כי מי שעושה כך ותהיה בן אדם חוקים על עצמותם. מראתי משתיחי סיפרה לי שכשההורים שלה באו פה, ישבו והיו באגריפס, היה להם דירת חדר וחצי. חדר וחצי היו גרים. ואחר כך, בגלל שם הייתה משפחה בורת ילדים, באו ונתנו להם מטעם המשרד השיכון, המנהל, אמרו להם, תקבלו דירת שלושה חדרים בשמואל הנביא. זה היה אז השיכונים בהתחלה. אנחנו מדברים לפני, אני מדבר איתכם סיפור קרוב לפני 60 שנה הסיפור הזה. כשקמה תחילת שמואל הנביא, ובכל שאלה, כל הבית צמחו, הנה עוברים דירה, כל שאלה שואלים את הרב. מה הרב אומר, אנחנו עושים. באו לפני הרב שרעבי, סבי עליו השלום, אמר לו, כבוד הרב, מציעים לי דירה כך וכך. אומר לו הרב שרעבי, אם אתה תישאר פה בשכונה, הילדים שלך כולם יהיו בני השם, בני תורה. כולם הלכו בדרך השם. אם תלך לשיכונים שמואל הנביא, לא יישארו לך ילדים רשמיים. תישאר פה ולא תלך. רבותיי, אתם חושבים שהסיפור הוא כך? אמא שלך ידדה לי את הסיפור, שתחיה, וזה רבותיי שופך אור, כמה ביטול לחכמים, כמה אנחנו צריכים ביטול לחכמים. הרב שרעבי עליו השלום ידע טוב את מה שהוא אמר, אבל המסירות נפש שלהם, של המשפחה, איזה מסירות נפש לעשות רצונו של צדיק. לא היה להם שירותים לא בבית, וגם לא בחצר. השירותים שהם היו הולכים חוץ מכבודכם במשך כמה שנים, היו הולכים להתפנות, ההורים והבנים והבנות, הולכים להתפנות בשירותים הציבורי בשוק מחנה יהודה. אמא שלי אמרה לי, אני ילדה בת שש, בת שבע, חורף, קור. אומר אמא שלי באה ולוקחת אותי ומחסה אותי בשמיכה, שאני לא אתקרר, הולכת איתי עד השירותים הציבורי בשוק מחנה יהודה באמצע, שהיא לחזור, וככה. וכל זה, לקיים לסנה של צדיק. תראה מה זה, גדולתו של הרב עליו השלום, ידע וזכה. כמה תורה היה, כמה תורה עשה, כמה פעל בשמיים ובארץ. רבנו מרדכי יפת בן מרים, רוח השם תנחם בגן עדן, שעסק בתורה אחרי תקופה, יש שני גרסאות, האם זה היה שבועיים או שלושה חודשים, זה לא משנה אם זה היה שלוש או שבועיים, אבל ודאי, אמר, הפסיק להגיד קדיש על אשתו, אמר ודאי, היא כבר באה על תיקונה, היא באה על תיקונה. ומורבי אמר לי, שכשהרב היה, עוד בצערותו, כשהיה נותן להם שיעור בראשית חוכמה, הנה רבי מאיר גדל שם, אבא שלו, אבא שאתם אומרים לי, תגידו רבי נתן שווה יגיד כמה מילים, רבי נתן, אבא שלו היה מגדולי המכוונים בסידור הרשש לפני כ-40-50 שנה בבית מדרשו של רבנו מרדכי שרעבי עליו השלום. ומורבי סיפר לי שהוא שמע מפי המקובלים של אז, אומר שהרב שרעבי בצעירותו, לפני שהיה נותן להם שיעור בעץ חיים, היה חוזר 60 פעם על הלימוד. לא פלא אחר כך, מה שמורבי מספר, והנה, נתן יודע, כולם, כל מי שהיה שם, הרב שרעבי היה מתפלל כ-10 דקות תפילת 18, על פי סידור הרשש, וכך יד ימין על יד שמאל, כולו בעצימת עיניים, כעבדה כמה מראה, לא מוזיז את העיניים, עומד ומתפלל. כל הכוונות, תראה, הכל בעל פה, הנינועים של הזה לולב בעל פה, הכל בעל פה. אתה יודע למה? כמה מסירות נפש הוא מסר ללמוד. פעם מורבי אמר לו, כבוד הרב, איפה הרב למד קבלה? ענה לו הרב שרעבי, שתיתי יני עם חלבי. שתיתי יין, התורה של יין הרי זה גימטרי הסוד. שתיתי יני את תורת הסוד עם חלבי, עם חכמי החלבים. למד עם הרב שלום הדיה וכל המקובלים. זכותו יגן עלינו ועליכם, אמן ואמן. מה אומר? רבותיי, נר לכבד הצדיק הוא רוצה. נר לכבד הצדיק. מאה. מאה. מאה זכה מי שברך הבותם על דשים התיאורים. אברהם צנק והקרוב ואיך ידינו היקר, רבי ססון, הכהן. שם הרחמה בטוב, שנותה בנעימים, זכותו של הצדיק יגן עליו אלף המגן, וכן יהי רצון ונאמר אמן רבי חנן מגשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל ופתח בעולם תורה ומצוות שנאמר, אבל רב את זמן צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.